הרב בני לאו, שמואל ב', פרק כף ב'.
אנחנו לקראת סוף הספר, בתוך פרקי הנספחים, מגיעים לפרק שירה, שירת דוד, פרק שיש לו אח תאום, שמופיע בתהילים בי"ח. אנחנו לא נעמוד על השינויים הקלים בין תהילים לספר שמואל ב' כף ב', אלא ננסה להתבונן במבט על, אל השירה, אל השירה הגדולה של דוד, שאומנם ממוקמת כאן לקראת סוף הספר, אבל כשאתה שומע היטב את הכותרת, אתה יודע שהשירה הזאת נאמרה בחלק אחר של חייו של דוד. הכותרת היא ביום הציל אדוני אותו, מכף כל אויביו ומכף שאול. מתי זה מתרחש? מתי השם מציל את דוד מכף כל אויביו ומכף שאול? קודם כל שימו לב, שאול אינו אויב. יש מצד אחד אויבים, שזה כל העמים מסביב, בראשם הפלישתים, יש גם עמון, ויש גם מואב, ויש גם ארם, ויש אדום, יש לו הרבה הרבה מסביב, ויש גם שאול, גם שאול שרדף אותו, אבל הוא לא אויב. שאול הוא סוג של קנאות שמתפשטת מתוך הבית פנימה. מתי הדבר הזה מתרחש? אם אתם תדפדפו לפרק זין, לפרק שבו דוד כבר בעצם העלה את ארון ברית השם לירושלים, דוד כבר הפך להיות מלך של כל ישראל, אז הפסוק הפותח את הפרק, והיא כי ישב המלך בביתו, ואדוני הניח לו מסביב מכל אויביו. הנה כאן, כל אויביו מסביב כבר שקטו, בעצם אנחנו נמצאים בתקופה שדוד יכול לסכם. אמנם יבוא אחר כך עוד שלב, אחרי שיומר נתן לדוד שהוא לא יבנה בית להשם, אז דוד ימשיך במלחמות כיבוש של יחיד, וגם שם דוד יעשה חיל גדול, הוא ילחם מסביב מסביב, ופרק ח' יסתיים שדוד מולך על כל ישראל והשם עמו, הוא עושה משפט וצדקה, ונכון גם אחר כך יבוא עוד סיפור מלחמת עמון, אבל שם תתחיל הירידה של דוד. דווקא שם, כשדוד יושב בירושלים והצבא של יואב נמצא ברבת, שמה מדרדר דוד אל המקום של החטא, ומהחטא הוא כבר לא קם. ולכן, כשאנחנו קוראים את השירה עכשיו, את פרק כף ב' ולידו את פרק י' ח' בתהילים, אנחנו מתאים אוזן לנקודת הגובה. דוד עומד על הפסגה, דוד מצליח כבר לצאת מתוך המרדף של שאול, הוא כבר יוצא מתוך המלחמה של הפלישתים, הוא כבר מעלה את ארון ברית השם לירושלים, והוא מתבונן אחורה ואומר תודה. וכאן אני מבקש להשמיע שיעור ששמעתי לפני שנים רבות מחנן פורת זיכרונו לברכה, שלימד אותנו את ספר מסילת ישרים. ובתוך מסילת ישרים הוא השמיע לנו את הקריאה המאוד מיוחדת שלו בשירת דוד. כמובן כרגע, בקוצר הזמן, אני עושה את זה ממעוף הציפור מלמעלה, במבט כוללני ולא בכניסה לתוך הפרטים עצמם. השירה הזאת של דוד מחולקת לשני חלקים מאוד מאוד ברורים. החלק הראשון, דוד מדבר בגוף ראשון יחיד. הוא מדבר על השם סלעי, על השם מצודתי, מפלתי. הוא מדבר על חוויית הקיומיות של האדם. הוא מדבר על השם צורי, אחסה בו, מגיני, קרן אישי. כל הזמן הוא מדבר על חוויית האדם הנרדף, עפפוני חבלי מוות. הוא מדבר על חבלי שאול. הוא מדבר על בצר לי יקרא השם. אדם יצא ממצוקה. יש פה את שירת ההודיה של מי שראה מוות ויצא לחיים. ממש כמו שירת ההלל שאדם אומר, עכשיו יצאתי מתוך המצוקה, מתוך המצוק, מתוך המיצר, קראתי יה. וככה נראה כל החלק הראשון, וכשאתה קורא מלמעלה את פסוקי דוד, אתה אומר, יש פה איזה יד, יד של ריבונו של עולם שמחולל תשועה. האלוהים שמלווה את דוד, הוא זה שעושה לו חיל, הוא זה שעושה לו תשועה, הוא זה שמרעיש ארץ, הוא זה שמרעיד את העולמות כדי להושיע. זה לא סתם שאת השירה הזאת נהוג לקרוא על פי המסורת כהפטרה של שביעי של פסח בצמוד לקריאה הפלאית של קריאת ים סוף. זאת אותה שירת הודיה שיש באמת רגע של השם ילחם ואתם תחרישון. ככה זה נראה. האלוהים יעשה חיל והוא יצליח להביס את כל אויביך מסביב. הוא ישלח ממרום, והוא יציל את האויבים, ואני לא עושה דבר, אני רק מתבונן ואומר תודה. ככה נראה החלק הראשון של הפרק. לעומת זאת, כשאתה מסתכל על החלק השני של הפרק, פתאום אתה שומע, בך ערוץ גדוד, אני בפסוק למד, באלוהי אדלג שור, ואז הוא ממשיך הלאה, משבר רגלי כאיילות, מלמד ידי למלחמה, הוא פתאום מתאר איך הרדפה אויביי ואשמידם, ולא אשוב עד כלותם, ואחלם ואמחצם ולא יקומון, ויפלו תחת רגליי, ותזרני חי למלחמה, תכריע קמי, תחתני. וואו, דוד הלוחם, דוד האמיץ, דוד העושה חיל. איפה זה החלק הראשון שהאלוהים מנהל את כל המערכה ואני אומר לו תודה מול האל שמושיע אותי ונותן לי כוח לעשות את ההשמדה הטוטלית של כל האויבים מסביב? מה היחס בין החלק הזה של הפרק לבין החלק הזה של הפרק? אומר רבי משה חיים לוצאטו, אומר כך, שימו לב, יש פסוק שמפריד בין החלק הראשון לחלק השני. החלק הראשון זה השם עושה הכל, הוא המחולל, הוא הפועל, הוא המחלץ, הוא גומל לי טוב. אבל אז פסוק א' אומר כך, יגמלני אדוני כצדקתי, כבור ידי ישיב לי, כי שמרתי דרכי אדוני ולא רשעתי מאלוהי, כי כל משפטיו לנגדי וחוקותיו לא אסור ממנה, ואהיה תמים לו ואשתמרה מאבוני, וישב אדוני לי כצדקתי, כבורי לנגד עיניו. מה אומר דוד? בסוף החלק הראשון, ששם הוא אומר את התודה הגדולה, את התשועה הגדולה, הוא פתאום אומר, אני יודע ידיי נקיות, כבור ידיי. אני יודע שעשיתי כל מה שיכולתי לעשות, השתדלתי כדי להצליח לייצר את אותה ברכה שקיבלתי מאלוהי. אבל כאן מגיע השלב שדוד זוכה פתאום, בזכות אותה אמירה של בור ידיי, הניקיון, הנקיות הגדולה, שם אומר דוד, בזה נתת לי את הכוח לרדוף את אויביי. אומר רבי משה חיים לוצאטו, בספר הגדול שלו במסילת ישרים, הוא אומר את זה בפרק יוד, במידה שנקראת מידת הנקיות. שדוד היה נזהר, אני מצטט מתוך הספר, שדוד היה נזהר ומנקה עצמו ניקיון גמור, ועל כן היה הולך למלחמה בביטחון חזק, והיה שואל, ארדוף אויביי ואשיגם, ולא אשוב עד כלותם. אומר רבי משה חיים לוצאטו, אומר את זה ברמז, מה שלא שאלו יהושפט, עשה וחזקיה, לפי שלא היו מנוקים כל כך. אני רוצה רגע להבין את מה שהוא אומר לנו כאן, כי הוא בעצם כותב לנו פה כתב חידה. מהו כתב החידה? זה דבר מאוד מרתק. יש מדרש, מדרש שמופיע בכמה וכמה מקומות, על הפסוק, באיכה רבה הוא מביא את זה, שאומר דוד, כאן אצלנו, ארדוף אויביי ואשיגם. אומר המדרש ככה, ארבעה מלכים היו, ומה שטבע זה, לא טבע זה. אנחנו מעמדים עכשיו מול העיניים שלנו ארבעה מלכים. הראשון דוד, השני עשה, השלישי יהושפט והרביעי חזקיהו. שימו לב, יש פה מפה של ארבעה מלכים שמוגדרים בתנך בתור מלכים שהם צדיקים, מלכים בעלי אור, בעלי כוח, בעלי עמדה גבוהה. והם כל אחד ביקש משהו אחר, ומתחילים את הטיול. דוד אמר, ארדוף אויביי ואשיגם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, בבקשה, אני עושה. זהו שכתוב, ויקם דוד מהנשף ועד מחר. מצטטים לנו את הפסוק שדוד רודף את העמלקי בציקלג, בספר שמואל א', פרק למד. כל היום, כל הלילה, דוד רודף, בכוחו הוא מצליח לרדוף ולהשיג את האויב. ככה עשה הקדוש ברוך הוא לדוד. ממשיך עשה, המלך כבר של יהודה, ואמר ריבונו של עולם, אני אין בי כוח להרוג כדוד, אלא אני רודף, ואתה עושה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, בבקשה, אני עושה. ואז מספרים לנו סיפור מדברי הימים, איך שעשה מלך יהודה רודף, והקדוש ברוך הוא מצליח לחולל לו איזשהו נס נפלא. אנחנו לא נלמד את זה עכשיו, זה בדברי הימים ב' פרק י"ד, פרק מאוד מעניין. ואז מגיע החלק השלישי, יהושפט, מלך יהודה, אומר, אני, אין לי כוח כדוד לרדוף ולהרוג, אין לי כוח כיושפט לרדוף, אלא אני אומר שירה, ואתה עושה. מה עשה לו הקדוש ברוך הוא? אמר, אני עושה. שנאמר שוב פרק בדברי הימים, איך שיהושפט עומד במרדף ואומר רינה ותהילה, והקדוש ברוך הוא מחולל לו תשועה גדולה. ואז מגיע הרביעי בתקופת סנחריב, הרביעי חזקיה מלך יהודה, אומר ריבונו של עולם, אני אין בי כוח כדוד להרוג, ואין לי כוח כעשה לרדוף, ואין לי כוח אפילו כיהושפט לומר שירה. אז מה אני עושה? אני ישן על מיטתי, ואתה עושה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, בבקשה, אני עושה. ואז מספרים לנו על התשועה שעושה השם בלילה, איך הוא הורג 185 אלף מחיילי סנחריב, מחנה אשור. ככה מתאר המדרש, ארבעה מלכים, ארבע בקשות, מה שביקש זה, לא ביקש זה. עכשיו זה מדרש כל כך מתוק, כל כך מקסים, אבל מה הוא באמת אומר? אומר רבי משה חיים לוצאטו במסילת ישרים, תשימו לב, דוד פונה לקדוש ברוך הוא כי הוא אומר, ידי נקיות, אני עובד אותך, ומתוך הנקיות הזאת, אני מסוגל לומר, ארדוף אויביי ואשיגם. אומר הרמח"ל במסילת ישרים, מכיוון שדוד היה כל כך נקי, כל כך מכוון לתוך העולם שעיניו נשואות כלפי שמיים, הוא אומר, עכשיו המלחמה שלי היא מלחמה נקייה, וכשאני עושה מלחמה נקייה, בניקיון הזה אתה תלווה אותי, ולכן אני מצליח בקרב. ועכשיו השאלה הגדולה, ועכשיו הרעיון הגדול, זה מאוד יפה. קודם כל אנחנו אצל דוד לפני ההידרדרות, אנחנו אצל דוד בשלב הגבוה שלו, אנחנו אצל דוד במידת הנקיות הגדולה שלו, דוד באמת נקודת גובה בתולדות מלכות ישראל. אבל מי גדול ממי? האם דוד שאומר, אני עושה מלחמה, ואני משמיד את אויביי, ואתה משבר רגליי כאיילות, ואני לא אשוב מלרדוף את אויביי עד שאשמידם, כמו שכתוב בשירה הגדולה, או שאולי גדול ממנו חזקיה מלך יהודה שאומר, ריבונו של עולם, אני ישן על מיטתי ואתה מושיע, ויהי ערב, ויהי בוקר, והנה נמוגו חיילי אשור, נס גדול היה כאן. איזושהי תשועה שאני, הבשר ודם, איני עושה דבר, ורק האלוהים מחולל את הנס הגלוי אל מול עיניי. מי גדול ממי? אומר רבי משה חיים לוצאטו, שימו לב, דוד גדול מכולם. אבל דוד לא מבקש ניסים. מכיוון שאנחנו נמצאים בספר שמואל, ואנחנו לא נמצאים במדבר. אנחנו לא נמצאים בתקופה שבה אומר השם לישראל בשירת הים, אדוני יילחם לכם ואתם תחרישון. אנחנו עברנו לתקופת המלכות, ובתקופת המלכות יש ריבונות. וכדי ללמד מה זה התפתחות של עם בארצו, אומר הקדוש ברוך הוא, כשאתם נכנסים לארץ, לא יהיו יותר לא מן, ולא באר, ולא עננים, הניסים הגלויים הולכים ונסתרים. הקדוש ברוך הוא כאילו הולך צעד אחד אחורה, ואומר, בני אדם, בני אתם, קחו אחריות, תובילו את עצמכם במידת הנקיות אל המקום של הריבונות. עומד דוד, וכאן זה ממוקם לקראת סוף הספר, עומד דוד ואומר, אני יודע, אני הייתי בתקופה של בריחה, הייתי בתקופה של נסיגה, ככה בנוי כל החלק הראשון של הפרק שלנו, בצר לי יקרא השם, אתה הושעת, אתה גאלת, אתה הארת את פניך אליי, אני לא עשיתי דבר, אתה משת אותי ממים רבים, אתה הצלת אותי מאויבי אז, אתה קידמת את חיי. אבל אז, כשקיבלתי את המלוכה, אז אני עומד מולך ריבונו של עולם, ואני אומר, אני עובד בידיים נקיות. ידי הנקיות, אתה תגמול לי כצדקתי, כבור ידי ישיב לי. הניקיון הזה שלי, הוא זה שמקנה לי את הכוח להתחיל את המרדף של האויבים בכוח המלחמה של בשר ודם. זה הרגע הגדול בתולדות ישראל. זה הרגע שאומר דוד, חי אדוני וברוך צורי, וירום אלוהי צור אישי. האל הנותן נקמות לי ומוריד עמים תחתני. אתה הקדוש ברוך הוא מגדיל ישועות מלכו, ועושה חסד למשיכו. אתה נתת לי את הכוח לדוד ולזרו עד עולם. שירת דוד הזו היא נמצאת כאן בנספח לספר, כי היא באמת מבקשת להקנות לנו את הכוח, את הכוח של ההבנה שאנחנו פועלים פה בניסיון להקים ממלכה, בניסיון להקים מדינה, בניסיון להיות ריבונות. הריבונות הזאת תהיה קנויה לנו אם נבוא בניקיון כפיים. אם נבוא נקיים, אז אנחנו נוכל לעמוד ולומר, אנחנו נעשה את המרדף. אם אנחנו נבוא באיזשהו מקום, עם איזושהי תחושה של עננות בתוכנו, אנחנו נעמוד ונגיד, ריבונו של עולם, אנחנו לא מסוגלים, תעשה את זה אתה. השירה הגדולה הזאת של דוד, שממוקמת שם, בהיותו בירושלים, לפני ירידתו מפסגת ההר, היא השירה שמלווה אותנו בתולדות ישראל, גם בתהילים, וגם כאן בספר של מלכות ישראל.